שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו היום רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים שקשורים לקריאת התורה. קריאת התורה זה משהו שהעם היהודי עושה כבר המון המון דורות. נרצה להתעמק, להתבונן לדברים, בדברים, לעומק, כדי להתקדם אל חיים חדשים, אל יחסים חדשים בינינו. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת בתוכנית הקודמת שהייתה לנו, דיברנו על קריאת התורה כתהליך של גילוי. של גילוי התורה הפנימית. של איזשהו תהליך של איזון בין הכוח הרע שלנו לכוח הטוב שלנו, זה ככה תמצית של מה שהיה לנו. והפעם אנחנו רוצה לדבר יותר על כל מיני היבטים שקשורים לאותה קריאה בתורה. ואנחנו נתחיל עם עלייה לתורה. אנחנו יודעים באמת ש... יש זמנים מיוחדים שבהם קוראים בתורה, ובזמנים האלה גם מוזמנים אנשים לעלות לתורה. אנחנו מכירים את זה מצוין מטקס הבר מצווה, כשילד מגיע לגיל 13, הוא עולה לתורה, הוא מתכונן לפני כן, קורא, לומד את כל הפרשה, לומד את הניגון הנכון, ועולה לתורה. זה ככה שלב מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות שלו, ואנחנו נרצה להבין את המושג של עלייה לתורה. מה זה באמת עלייה לתורה? לאן אנחנו עולים?
תורה זה תוכנית של כל המציאות. שתוכנית הזאת היא מסבירה לנו כוח עליון, איך שהוא פועל כלפינו. אנחנו לא לומדים אותו איך שהוא בפני עצמו, שזה נקרא עצמותו, אלא אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו ומפעיל אותנו. איך שהוא ברא את שיצאו ממנו שתי כוחות, כוח הקבלה וכוח השפעה, חוכמה וחסדים מה שנקרא, ושני כוחות האלו איך שהם משתלשלים ובאים דרך המערכת, ובסופו של דבר שתי כוחות האלו הם מפעילים את אותנו, הם בונים אותנו, מסדרים אותנו, מייצבים אותנו, כמו שאנחנו עכשיו מכירים את עצמנו. ואיך ששני כוחות האלו הם צריכים להפעיל אותנו ולהביא אותנו להתפתחות הרצויה.
הם קיימים בתוכי, בתוך הבן אדם?
ודאי שהם משפיעים עלינו, כאן זה או בחוץ או בפנים, אנחנו עוד נדבר. כי זה הכל תלוי מהתפיסה שלנו.
מה הם רק שתי הכוחות שאני אבין?
שני כוחות כמו יש לנו בחשמל, פלוס ומינוס. אור וחושך, קור חום, כן? לחץ וקום, כן? זה... תמיד יש לנו רק שתי כוחות, לא יכול להיות כוח אחד במציאות. כל המציאות שלנו מסודרת תחת שני כוחות האלה. על שני כוחות האלה תגיד שזה פלוס ומינוס הרוחניים, כן? והם משפיעים והם מביאים לנו, במציאות שלנו, תמיד שני כוחות שיש זה כנגד זה. כמו שכתוב, זה כנגד זה ברא אלוקים. ואנחנו נמצאים גם כן בשליטת השני כוחות האלה, אבל יש בנו יכולת לאזן את הכוחות האלו. ואנחנו משתדלים לעשות את זה על ידי חיים שלנו, או שאנחנו צריכים עסקה, או שאנחנו צריכים קירור, או שאנחנו צריכים להדליק מנורה שיהיה לנו אור מתי שזה חושך. ולסגור את האור מתי שאנחנו לא צריכים אותו, שיהיה לנו קצת חשוך וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רוצים לאזן כוחות הטבע שיהיה לטובתנו.
מה זה האור והחושך הפנימיים שלנו?
זה מה שטוב ומה זה רע, מה שאנחנו מרגישים. אבל באמת מה שטוב ומה זה רע, בצורה האובייקטיבית, זה מה שטוב ורע להתפתחות שלנו האובייקטיבית, שבאה לידי הטבע. באותו הכוח העליון ישנה תוכנית, שלפי התוכנית הזאת אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי צורת ההתפתחות. ואם אנחנו נדע את ההתפתחות הזאת, תוכנית הזאת, דרך הזאת בהתפתחות, ונוכל ללכת בה, לצייד לה, כן, ככל האפשר, אז אנחנו בצורה כזאת מגיעים למצב שיהיה לנו טוב, שבהחלט אנחנו נהיה בשני כוחות מאוזנים ונרגיש את עצמנו בצורה יפה, טובה, נוחה מאוד, כן? בהצלחה בכל דבר, אם אנחנו הולכים באיזון של שני כוחות. אין יותר משתי כוחות. אבל איזון ביניהם, זה החשוב. זה נקרא קו אמצעי או שביל לזהב.
זה המצב האידיאלי.
זה המצב האידיאלי, כן. זהו. אז תורה מסבירה לנו איך לחיות באותו מצב האידיאלי כל הזמן, כמה שאפשר. אבל חייבים אנחנו כל הזמן, על ידי כוחות הטבע שמנהלים אותנו, שני כוחות האלו, לצאת או משמאל או לימין, או שיש צורה למי האיזון. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו מאוד לא נוח. ואז תורה מלמדת אותנו איך אנחנו בכל מקום יכולים לשמור את האיזון, ולחיות בצורה טובה ויפה. אבל צורה טובה ויפה זה לא שבא לי להיות בצורה טובה ויפה, אלא שזה לטובת הזולת.
אתה יכול לתת לי איזה דוגמה אחת מהתורה איך היא מסבירה איך לשמור את האיזון?
ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. זאת אומרת, כלל זה כולל כל האפשרויות, כל המצבים, כל מה שיש. אם אתה מתכוון בכל מצב ומצב ממה שיש לך ברשותך לכוון את זה לטובת הזולת, אז אתה מקיים את התורה, ואתה בזה שומר את עצמך במצב הטוב ביותר.
מה אני מרגישה אז במצב הטוב ביותר? מה זה אומר מבחינתי?
אם את באמת משומרת עליו, את מרגישה מיד שאת שייכת למערכת הכוחות העליונים, למערכת הפעלה, ואת כבר רואה את המציאות פנימית, הכוחות האלה שפועלים ומפעילים את כולם. נגיד, את מסתכלת על אורן ועליי, ואת רואה איזה כוחות פועלים בנו, ובאיזה איזון או חוסר איזון אנחנו נמצאים, ומה כדאי לך לפעול כדי לעזור לנו, כי זה מטעם אהבה, ואהבת רעך כמוך, תרצי לעזור לנו אם זה אפשר כדי להביא אותנו למצב האיזון. ובאיזון כל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו בצורה השלמה הטובה ביותר.
יש איזו שלמות פנימית כזאת, אתה אומר, במצב של האיזון.
נכון.
אז מה זה לעלות לתורה? נעזור לשאלה הראשונה. אומרים לעלות לתורה. מה זה לעלות לתורה?
שאתה מתחיל לקבל כוח העליון, עכשיו, על ידי העבודה שלך, שאתה עשית, שאתה הצבת את עצמך, נתת הגיעה, למדת תורה, זאת אומרת, איך לאזן את השני כוחות האלה, איך להיות על ידם, איך לשלוט בטבע שלך, אז אתה, אחרי שגמרת איזה מין עבודת המחקר עצמי, ואיך לייצב את עצמי, אתה עכשיו עולה, לתורה, זאת אומרת, מגיע לקף האמצעי, לאיזון בין כל הכוחות הנפש שלך, ואז אתה מגלה, זה נקרא קריאת התורה, שאתה מגלה, קריאה זה גילוי, שאתה מגלה לעצמך את הדרגה החדשה של קיום המציאות ואתה בו.
אז זה בעצם לעלות לתורה זה תהליך שלם, זה לא רק עניין של, לפי מה שאתה מספר לנו כרגע.
זה לא בשבת, לעלות ומישהו יקרא לידך את התורה, ואתה עומד לידו, ואומר רק ברכות, ובזה נגמר העניין. לא.
זה תהליך של חיים שלמים, מה שאתה מתאר לנו כאן, של למצוא איזשהו איזון נכון, כדי להגיע לאותה שלמות פנימית של... ומה המשמעות של עלייה לתורה דווקא בגיל בר מצווה, למשל?
כי האדם נעשה בזה בו בוגר, שהוא כבר מסוגל לגלות את הכוחות העליונים, ולכן זה נקרא בר מצווה.
אז הוא מתחיל בעצם את התהליך?
אז הוא מתחיל תהליך. הוא מתחיל עכשיו להשתמש בתורה כדי לגדול. עד אז... הוא נקרא ילד. לא יכולים לדרוש ממנו כלום. מרגע זה והלאה, הוא כבר חייב להתחיל להשיג את התורה.
ומה זה בעיניך לגדול, להשתמש בתורה כדי לגדול? לאן הוא צריך לגדול, אותו בר מצווה?
לאהבת לרעך כמוך. זה הכלל גדול בתורה. לכן אומרים שעד י' ג' שנה, אין באדם יצר הטוב, רק יצר הרע. עוד לא משיג את היצר הטוב כדי לאזן את היצר הרע, ולכן הוא עדיין כמו ילד מתפרץ וצריכים לסלוח לו. הוא עדיין נמצא תחת שליטת הרע יותר.
גם אחר כך אנחנו לא מציאה גדולה, אתה יודע. זה...
אנחנו לא משתמשים בשני כוחות האלה. וגם כן י' ג' שנה, בר מצווה, זה לא דווקא בי' ג' שנה, החומריים שלנו, של העולם הזה.
אלא?
זה רק מצביע על על היכולת אדם נפשית פנימית שלו להגיע לאיזון. נגיד, היו לנו כאלו מקובלים גדולים שהגיעו להשגת התורה הרבה לפני שהיו בני 13. כן?
והיו גם כאלה ש...
ולא היו, והיו ויש כאלו, וזה 99.9% מהאנושות, מעם ישראל, שהם בכלל לא מגיעים אפילו לבר מצווה.
אני רוצה שנייה להבין את התהליך הזה של עלייה לתורה, כי דיברת על כוח רע שקיים, ובעצם כל פעם אתה כאילו מקבל מאיזשהו מקום איזשהו כוח טוב, שעושה איזשהו מאזן קצת את הכוח, את הכוח הרע, וכל פעם אתה לוקח עוד כוח טוב ועוד כוח טוב, עד שיש איזשהו איזון אידיאלי.
כן.
מה זה התהליך הזה? מה קורה, מאיפה אני מביאה את הכוח הטוב הזה? מה הוא עושה לי? איך הוא מאזן לי את הכוח הרע? מה קורה בתוך האדם שהדברים האלה, ההתרחשות הפנימית שקורה בתוך
איך
האדם?
איך אנחנו מממשים את התורה?
איך זה קורה בפועל? מה קורה
בפועל,
שם?
בפועל, כן, לא, בפועל. זה נקרא לממש את התורה. בשביל זה אנחנו צריכים להיות בחברה מיוחדת. לכן מגלים את התורה תמיד במשבר החברתי, שאנחנו צריכים איזון, קשר נכון בין בני אדם, ואז מתגלה לנו תמיד את תורה.
שם זה הצורך הכי חזק.
שם זה היה הצורך הראשון, זה היה בבבל, שהיה משבר גדול, ואז אברהם, אחד מהמקובלים, הוא גילה את השיטה הזאת והתחיל להשתמש בה. מזה הוא ארגן את הקבוצה שלו שנקראת עם ישראל. וטוב, אז זו הייתה קבוצה הקטנה, כן? במשך הזמן, כמו שבבל התפשטה על כל המיליארדי אנשים שבעולם הזה, גם קבוצה הזאת היא התרחבה והתפשטה. לפי הכיוון, ישראל, ישר כאל, להשגת הכוח העליון. אבל זה הכל בתוך קשר בין בני אדם. שזה ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. אז לכן הוא לימד לכולם דרגת חסד, חסד אברהם, מה שנקרא, וכן הלאה. זאת אומרת, היחס, הקשר הנכון בין בני אדם, שאז מתגלה התורה, ותמיד היא מתגלה כך, רק בקשר בין בני אדם, בקשר יפה, נכון, מאוזן. ואחרי זה הם התפתחו, ופעם הבאה שזה המשה, שהוא עד כדי כך גילה את התורה, שהוא רשם את זה וכתב את זה, כל המדרגות ההתפתחות של האדם בחברה האנושית, ויש לנו מזה תורה כתובה.
ובוא נחזור לימינו, מה היום בתקופה שלנו יכול, מה מרגיש בן אדם היום, או מה קורה לבן אדם בתוכו היום, שהוא מתחיל לצעוד בצעדים האלה של, אתה אומר שמלכתחילה יש בו את, את, את הצד הרע הזה, את היצר הרע, ואז הוא לוקח קצת כוח טוב, מאיפה הוא לוקח את הכוח הטוב הזה? מאיפה הוא מגלה אותו?
מחברה אנושית בלבד, מחברה. הוא צריך להיות בחברה, הוא צריך ללמוד איך הוא מארגן את עצמו בקשר עם עוד כאלו, וזה נקרא מניין.
אוקיי.
כן? עשירייה, קבוצה, ושם בתוך המניין הזה בקשר ביניהם, כשהם מתקשרים ביניהם, הם מוצאים את הכוח הטוב הזה, יכולים לגלות אותו.
והם מגלים כוח טוב.
כן.
מה הכוח הזה עושה עכשיו?
מתקן אותם יחד, להיות יחד. ובקשר ביניהם להיות יחד, מצד אחד שזה 10 כוחות נפרדים, מנוגדים זה לזה, אבל כשהם מתגברים על הכוח הרע ורוצים להיות מחוברים, כן, כוח הטוב, אז לפי הכלל, על כל פשעים תכסה אהבה, הם מגיעים למצב שהם מגלים טוב על פני הרע, זאת אומרת, מתקשרים בשני כוחות האלה, למצב שמאוזן ביניהם, ואז בתוך המצב הזה הם מגלים כוח העליון, שנקרא בורא. בחוכמת הקבלה זה נקרא שיש להם כוח חוכמה וכוח הבינה, וביניהם הם מגלים כתר. כוח העליון.
למה אסור לקרוא בתורה אם אין מניין של אנשים?
כי אתה לא מסוגל להגיע לקריאה, קריאה זה גילוי.
אז למה אסור?
כי אתה לא יכול לגלות כוח עליון אם אין לך 10 אנשים, כי 10 אנשים זה בדיוק אותה התבנית, 10 הכוחות הנפרדות, חלקים שמנשמה אחת אבל נפרדים שהאגו פועל ביניהם, אם הם מתגברים על האגו שביניהם, אז הם מגיעים למצב שנקרא שלמות.
אז קריאה,
אז הקריאה בתורה עוזרת להם להתגבר על הניגודיות שביניהם, בין העשרה האלה?
הם צריכים להתגבר על ניגודיות ביניהם כדי להגיע לצורה אחת, ואז הם מגלים את התורה. הכוח העליון, האור העליון, מצד אחד. מצד שני, גם בזמן ההתגברות, כשהם פועלים, התורה עוזרת להם, אבל זו תורה שנקרא המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, יש תורה שהיא מסבירה לי בכלל כל המציאות, עוד לפני הכל. כן? אחר כך אני מתחיל להתחבר עם 10 אנשים, וכל פעם שאני מתחבר איתם ומשתדל, להתחבר לפי מה שמקובלים כותבים לנו, אני מזמין בהתאם לזה המאור המחזיר למוטב, כוח כזה, שגם נקרא תורה. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלים, שמאור שבא מחזירו למוטב. אחרי זה שאני משתמש בכוח הזה של התורה, שהוא יחבר בין 10 האגואיסטים, והכוח הזה מחבר בינינו, אנחנו מגלים את התורה, כבר לא משתמשים במאור המחזיר למוטב, כאילו זה אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, איזה מאור. אנחנו מגלים האור שבתוך החיבור בינינו, שזה נקרא כוח השפעה הדדי. בתוך כוח השפעה הדדי הזה, אנחנו מגלים את השורש שלו שנקרא בורא. בו אורה.
שזה במצב ששני הכוחות מתאזנים? במצב האידיאלי כן. הזה? פתאום מתגלה לי כוח נוסף?
כן, כן, ולא יכול להיות אחרת, רק באיזון ביניהם.
ומה נותן לי הכוח הנוסף הזה?
איזה?
הבורא. אמרת שאני בעצם עושה כל הזמן איזונים, איזנתי...
לא, הבורא זה לא כוח. הבורא זה המקור, השורש של הכל. הוא אחד. כוח אנחנו לא יכולים לגלות. עם מכוח נגדו. ובורא מגלים כהשורש, כתר. קוצו של יהוד, לא חשוב, יש לזה הרבה כינויים.
מה זה בעצם נותן מעבר, איזה תוספת יש לזה מעבר לאיזון הזה בין הכוחות?
כל הנטיות שלי בחיים זה בעצם לגלות את השורש שלי. מי אני, מאיפה אני, למה, לאן. כל השאלות שלי, חוץ מהקיום הבהמי הזה, הגשמי, כל השאלות שלי זה על המקור שלי.
אז בעצם כל התהליך הזה של עלייה לתורה שהסברת לנו עליו לפני כן, המטרה שלו בסופו של דבר, זה להגיע לאותו שורש ולאותו מקור?
כן. זה מה שאנחנו רוצים בתת הכרה.
מה זה ייתן לנו? מה זה ייתן לי
נמשכים לזה. כי משם זה... אני רוצה לחזור לחיות שלי, לחיים שלי, למקור שלי, מאיפה נולדתי, מאיפה באתי. אני כל הזמן משתוקק בעצם לזה.
וזה נותן לי את כל התשובות? שם יש לי...
שם כל התשובות, כי זה מקור של כל המציאות.
כי יש איזה, באמת איזה רקנות כזאת פנימית או חיסרון כזה שבן אדם כל הזמן...
כשאנחנו לא מוצאים אותו, אנחנו תמיד ברקנות. לפעמים אנחנו מרגישים, לפעמים לא, זה תלוי איך אנחנו מבלבלים את עצמנו. אבל בעצם כל הנטיית האדם זה לגלות את השורש הזה.
אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות שקשורות לעלייה לתורה. אז הסברנו, דיברנו על אותו בר מצווה, הגיע ל-י' ג' שנה, עולה לתורה. יש בעלייה לתורה היררכיה. שהיא לא כל כך מסתדרת לי עם האיזון בין אנשים. דיברת שאפשר, הסברת לי, שאלתי אותך למה מותר לקרוא בתורה רק במניין, אמרת לי כי צריך מינימום 10 אנשים שמנוגדים אחד לשני, כדי שבאינטראקציה ביניהם הם יצליחו להגיע לאיזון.
כן.
כשעולים לתורה יש היררכיה, עולה קודם כל כהן, אחר כך לוי, ורק אחר כך באים ישראל.
כן.
מה זו ההיררכיה הזאת של עלייה לתורה בכהן, הרב לוי והרב ישראל?
זה בהתאם למערכת עליונה. מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה רק מנהגים.
אז מה המנהג הזה מסמל?
מנהג הזה מסמל לנו שאנחנו צריכים להגיע לתורה בצורה הדרגתית. זהו. האדם הכי גרוע שתיקן את עצמו והגיע לדרגה העליונה, הוא נקרא כהן. הפחות ממנו יותר טוב ממנו, במקצת. ולכן תיקן את עצמו ובדרגה פחותה מהכהן, אחרי התיקון. הוא נקרא לוי. והיתר שנמצאים בדרגות האגו רגילות, לא מוגברות. הם נקראים ישראל, ולכן כשמתקנים את עצמם, הם תחת כהן ותחת לוי, ישראל. ולכן גילוי הוא קודם על ידי הכוח העליון, שזה הכהן, אחר כך כוח פחות ממנו, לוי, אחר כך אחרי ישראלים.
התורה, כשקוראים בה, לפני שקוראים בה, היא נמצאת בתוך ארון הקודש. כדי לקרוא בתורה, מוציאים את ספר התורה מתוך ארון הקודש. למה צריך להצפין אותם בתוך ארון והרב פרוכת? מה כל העטיפות האלה?
עטיפות יפות בדרך כלל.
יפות זה לא חשוב לנו. זה אולי בתפיסת האישה. אנחנו צריכים אמת. מה זה חשוב, מה זה יפה או לא יפה? יפה זה אמת.
אז למה ספר התורה בתוך ארון קודש?
ארון זה אותו מקום שעל ידו אנחנו שומרים ומגלים את התורה. זאת אומרת, זה כיסוי. שם פרוכת עם כל הדברים, mm-hmm. האלה, זה הכל סימנים, זה הכל כתוב, כתוב המון על זה. בזוהר זה עשרות דפים על כל המושגים האלה, מאות דפים. שכל זה, איך אדם ניגש לתורה. זאת אומרת, זה סמלים בעולם שלנו, איך אני ניגש ברוחניות לגילוי התורה, לגילוי האור העליון. שאני ניגש לאיזה מושג שנקרא ארון, ובתוך הארון נמצא ספר התורה, שזה בצורה האמיתית שלה, כן? ואני צריך לפתוח אותה, פתיחה הזאת זה בעצמה גילוי, כמו שאנחנו פותחים, נגיד, מגילת אסתר, כן? שם זה ברור שאנחנו כולו פותחים, כן? להראות שזה גילוי, שאסתר וגילוי, מגילת אסתר, כן? אז גם כן ככה כל התורה, ואנחנו מוצאים אותה מארון קודש, ואנחנו מורידים ממנה כל הלבושים שלה, כן? ואז אנחנו יכולים לפתוח אותה, כן? ספר, כן? ולקרוא. זאת אומרת, יש כאן שלבי הגילוי התורה, והגילוי הוא דווקא על ידי האדם שמיועד לזה מכל הקהל, זה מסמל לנו איך שאצלנו, נמצא בתוכנו חוש מיוחד, שהוא יודע לקרוא את התורה, בתוך כל אדם ואדם.
אז במילה, את השלבים האלה של להוציא אותה, לפתוח את הפרוכת, להוציא מהארון, לפתוח אותה, להוריד את כל הכיסויים שלה, כל הפרוצדורה הזאת, מה היא באה ללמד אותנו?
זה התפתחות האדם, זה סימנים, לאיזה שלבים אנחנו צריכים להגיע בהתפתחות שלנו הפנימית, כדי להבין ולגלות לעצמנו ולהבין מה זה נקרא תורה. איזה אור העליון פועל בנו, בכל המציאות, שאנחנו יכולים לגלות אותו, וכשאנחנו מגלים אותו, מה מתגלה לנו? אנחנו צריכים להיות מצוידים בכלים, במוח, בשכל, ברגש, כדי להבין את הגילוי, אחרת אנחנו נהיה כמו תינוקות, כמו ילדים קטנים שמסתכלים על העולם, כמה הם תופסים ממנו.
אז השלבים האלה של לפתוח את זה ולפתוח מצביעים בעצם על התפתחות כזאת פנימית שאנחנו צריכים לבצע במוח ובלב שלנו.
מקודם.
מקודם, כדי להיות ראויים לגילוי הדבר הזה. אוקיי, עוד שאלה שיש לי, את התורה קוראים בנגינה מיוחדת, מה שנקרא טעמי המקרא. מה הם טעמי המקרא האלה?
על כל שאלה שלך זה מאות דפים בחומת הקבלה.
תן לי את הסיכום, מה שנקרא.
טנטה.
מה זה טנטה?
טנטה זה טעמים, נקודות תגין ואותיות. ביטוי שאני נותן בקריאת התורה, הוא נקרא טנטה. טעמים, נקודות, תגין ואותיות. ארבע שלבי ההשגה. כן? זה אותיות, תגין, כן? נקודות וטעמים. בצורה אחרת זה קורה. שאתה עולה לתורה, כן? נגיד, טעמים שם בכלל כמעט ואין, כן?
אין, רק אותיות, פלן. פלן טקסט, אותיות.
ואיפה...
טעמים כתובים בספר אחר. כן. לומדים אותם לפני, ואז יודעים איך לנגן את הקריאה.
כן.
כמו תווים כאלה של מוזיק.
גם נקודות אין.
אין כלום, רק אותיות.
כן.
אוקיי, אז מה זה טעמי המקרא? למה...
כי אם אתה רוצה לבטא את התורה בעומק שלה, אם אתה רוצה להשיג אותה בעומק שלה, אתה צריך לגלות את הכל הטנטה. ארבע שלבי ההשגה.
זה שאני לומד את המנגינה,
לא, לא, לא,
ויודע,
לא.
זה מין הסתם, לא, לא לזה אתה
לא,
מתכוון.
לא, לא, לא,
זה
לזה.
מסמל משהו עמוק יותר. זה אני כבר קולט את הדבר שלך. מה זה מסמל?
השגה שאתה נכנס לתוך שתי כוחות האלו, שהם מגיעים לאיזון כוח רע וכוח הטוב, שחור על גבי לבן, כן? ואז אתה מסיק את הארבע שלבים של העומק. עומק. כן?
עומק של מה?
אותיות שאתה קורא אותיות, זה שכבה הכי עליונה מההשגה.
ארבעה שלבי עומק של מה?
של השגת התורה, השגת הכוח הפועל עליך, ומפעיל אותך. מה זה נקרא תורה? תורה זה בסופו של דבר צריכה להיות כתובה על הרצונות שלך הפנימיים, שאתה כבר מסדר את כל הפנימיות שלך לפי התורה. לפי אותם החוקים, משפטים, לפי אותם הכוחות שסך הכל הם יפעלו בך ואתה תחיה לפי תוכנת התורה. ואז אתה תהיה איש תורה.
ואז המנגינה הזאת היא כאילו מתנגנת בתוכי?
כן. כל הטנטה. ואתה בזה תיקנת את הנשמה שלך. כל התורה בפנים.
סימפוניה שלמה.
כולל כל המציאות וכולה בך.
רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.